ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4-5 דקות, ישראל במלחמה, יום ה-194. אנחנו איפה הכסף, ועוד לפני כל ענייני הכלכלה שלנו, תחילה עדכון מהצפון, לאחר הפגיעה הישירה בצהריים של חיזבאללה במתנס וברכב בערב אל הרמשה בגליל המערבי. מספר הפצועים מטפס כל הזמן, הוא כבר עלה ל-14, בהם 3 קשה. יואב איטיאל כתב וואלה בחיפה והצפון. שלום יואב, העדכונים של קודם כל, מה קרה שם?
כן, אז ענת, האירוע הזה מחזיר אותנו למעשה ליום הראשון של המלחמה בצפון, התחיל לא רחוק משעים, אז זאת אירוע קטלני שהיה אז,
כן.
שם נהרג אז הסמח"ט, היום בצהריים, חצי שנה אחר כך, שוב אירוע קשה. האירוע הזה מתחיל בשני מטחים, כשאנחנו מבינים, של טילי נונטט לעבר אותו מבנה, מתנס. מהאירוע הזה נפצעים 5 בני אדם, הכוחות שמגיעים לשם מיד לחלץ אותם, לפנות אותם, לטפל בהם, אז חוטפים בקרבתם התפצצות של מסע התרסקות של כתבם נפץ, שראינו את הסרטון שלו.
שנופל ישירות על גג המתנס, הבניין הזה.
שם לאזור הזה, כן. וגורם לפצועים נוספים, בסך הכל 14 פצועים כפי שציינת. אני יודע על 2 קשה, את אמרת 3, יכול להיות שמספרים מעודכנים, 2 קשה, 1 בינוני והשאר קל, הם כולם פונו כבר אל המרכז הרפואי לגליל הנהדר שלנו,
בנהריה,
הם בחדרי הניתוח הקשים שהם מקבלים את הטיפול,
כן.
נקווה שאכן יבריאו ויחלימו במהרה.
יואב, צהל הגיב על הירי הזה ועל הכתבם נפץ שנפל על גג הבניין?
צהל הגיב וחיסל שם את, כפי שאנחנו מבינים, גם את משגרי הנונטטים האלה. אנחנו עוד נשמע בהמשך, בוודאי זה לא סוף פסוק לאירוע הזה, אבל גם צריך ללמוד מזה. א', אנחנו נזכרים שיש לנו עדיין את המלחמה בצפון.
בהחלט.
למעשה עוד לא החלה, ואנחנו עדיין בנקודת ההתחלה, בואי נאמר ככה, ממש כפי שאמרת, קילומטרים ספורים משם, החלה המלחמה בצפון לפני 50 שנה, ואנחנו עדיין ממש על סף בתינו, בערב אל הרמשה, בידמית, באילון, נמצאים עדיין עם אויב מולנו. הדבר השני, אני חושב, גם צריך לזכור שהאויב מתצפת עלינו כל הזמן, מי שלא מכיר את הכפר הזה, ערב אל הרמשה, כפר בדואי ממש על הגבול, האויב מתצפת עליו 24/7 כמו על יישובי צפון אחרים.
ויודע בדיוק מה נמצא שם, מי נמצא שם וכו'.
יודעים בדיוק, ולומדים את השגרה שלנו, ואני יכול לומר לך, הם כנראה למדו את השגרה שלנו טוב, וידעו לאן הם משגרים. אני גם רוצה להזכיר לך שעייפות החומר, נקרא לזה, אחרי חצי שנה יש הרבה מאוד אנשים שחוזרים ליישובים. שמענו עכשיו את המועצה האזורית מתי אשר מזכירה בעקבות האירוע הזה לתושבים לא לחזור לבתים, למפונים, גם הרב אל הרם שהוא יישוב מפונה,
נכון.
אבל עשרות משפחות שבו כבר, לא יכלו לעמוד בנטל.
נמאס לגמרי.
חזרו בחזרה והם רוצים לחזור הביתה ורוצים לחזור לשגרה, וכולם אומרים את זה גם, הם בחוסר ודאות מוחלט, ואני חייב להביא את המסר שלהם תמיד. המסר שלהם הוא כזה, הם מוכנים לחכות כמה שצריך מחוץ לבית, ובתנאי שצהל גם יתפנה לטפל בהרחקת החיזבאללה מבתיהם, והם לא מאמינים שזה יעשה בצורה מדינית, אלא שיהיה צורך להיכנס ולנקות את השטח, ומוכנים לחכות עד שזה יקרה. אבל בעיניים, אפשר לומר, תסכול רב גם מהאירוע הזה, ובאמת נאחל לפצועים האלה.
כן, אוקיי. אז 14 פצועים, בהם כמו שאתה אומר, 2 קשה ואחד בינוני, וכולם מטופלים, מנותחים, מי שצריך ניתוח בבית החולים לגליל, בנהריה. יואב איטיאל, אני מודה לך. כתב וואלה.
תודה לך.
בחיפה והצפון. תודה רבה. תודה. עכשיו לכל הנושאים הכלכליים של היום. משפחות שורדי הנובה הגישו לממשלה מסמך עם דרישות לשיקום נפשי וכלכלי, וטענה שעד עכשיו הם מקופחים משמעותית, בטענה שהפגיעות שהיו בשבעה בנובמבר לא דומים לשום דבר שקרה פה עד היום, גם לא נפגעי פעולות איבה. בהינתן שאסון בסדר גודל שכזה עוד לא קרה כאן, הטענות שלהן הגיוניות. אתמול הגיעו כ-50 שורדים ממסיבת הדמים לוועדה לביקורת המדינה, כדי לבקש סיוע בטיפול נפשי ובהכרה בהם כפוסט-טראומטיים. הנה סיפור אחד. גיא בן שמעון, זמר ויוצר שניצל מהטבח, הקדיש שיר שכתב במיוחד לענבר היימן. הם נפגשו בסך הכל כמה שעות לפני מתקפת הטילים והטבח. ענבר נרצחה, גופתה עדיין מוחזקת בידי מחבלי חמאס. גיא שרד. אתמול בישיבת הוועדה לביקורת המדינה הוא מספר שיש קרוב ל-50 מתאבדים מניצולי הנובה, יש גם לא מעט מאושפזים בכפייה, ולא אישית, יש חברים שלא מסוגלים אפילו לקום מהמיטה. ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, הדוקטור גילת בודנהיימר, טען בוועדה בתגובה למספר המתאבדים, הוא אומר, זה לא נכון, והם אפילו המספרים האלה סותרים. ואם דוקטור מדובר ב-30 מתאבדים, או ב-15 מתאבדים, ואם רק 3 מניצולי הטבח התאבדו, אתה יכול לישון בשקט? כי שורדי הטבח בנובה שכחו מזמן מה זה לישון. עכשיו לענייני הכלכלה. כאמור, גם חברת התעופה אייר קנדה מודיעה לפני זמן קצר על ביטול טיסותיה לפחות עד חודש יוני. איך זה ישפיע על הנוסעים ועל החברות הישראליות? שרת התחבורה מירי רגב מבקשת מהחברות הישראליות לא להעלות מחירים. נדבר עם אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, שנפגש עם רגב. גם מצבם הנפשי והכלכלי של המפונים מידרדר. מיד נביא את המספרים של ארגון לתת על המצוקה הכלכלית של מפוני הצפון והדרום, וזה עוד לפני הנזקקים שהארגונים אלה מחלקים להם חבילות מזון לחג. ובאיחור של חודש, הממשלה מאשרת תוכנית חומש לשיקום יישובי העוטף, אבל התקציב חלקי, לא בטוח שיספיק. איפה הכסף, אנחנו שואלים? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו סתיו קורנס. כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. אז כאמור, לביטולי הטיסות לישראל של החברות הזרות מצטרפת לפני זמן קצר חברת התעופה אייר קנדה, עד לחודש יוני בשלב הזה, זה מה שהיא מודיעה. מיד נרחיב עם כל הפרטים. מ-7 באוקטובר נקלטו באגף השיקום של משרד הביטחון 7,209 פצועי מלחמה. שליש מהם נפגעי נפש בדרגות פגיעה שונות. באגף השיקום מבקשים להעלות את המודעות למצוקות הנפשיות של הנפגעים. נועה, ראש היחידה הארצית לשירות עם פסיכוסוציאליים באגף השיקום, מסבירה.
אנחנו יודעים שהימים האלה של תקופות החגים, בין אם זה ערב פסח ובין אם זה ימי הזיכרון שמתקרבים, מציפים הרבה אצל האזרחים בכלל ובפרט אצל נכי צה"ל תחושות של בדידות וכאב. אנחנו מבינים את הרגישות של הימים האלה, במיוחד עבור מתמודדי הנפש, ואנחנו מבינים שזה לא רק יכול להעצים תופעות קיימות, אלא גם יכול לפתח תופעות חדשות ואחרות, ולעיתים גם מקרים קיצוניים ומחשבות אובדניות.
והממונה על התחרות הגיעה להסכמות עם חברת נטו, לפיה נטו תשלם יותר מ-18 מיליון שקלים לאוצר המדינה בגין הפרות של הוראות חוק המזון. עד כאן הכותרות שלנו, מיד אנחנו מתחילים. עכשיו נדבר על האישור היום, באיחור של חודש, את תוכנית החומש של הממשלה לשיקום יישובי העוטף, בהיקף של 19 מיליארד שקלים. זה לא מעט כסף, אבל בואו נבדוק האם המספרים הם באמת נכונים. בפורום הביתה טוענים שמדובר בתקציב חלקי. איילה לונדר, מנכלית פורום הביתה, פורום 8 היישובים האדומים. שלום איילה.
שלום ענת.
19 מיליארד שקלים, זה המספר האמיתי?
אז מבחינתנו אנחנו לא רואים את זה כמספר האמיתי. קודם כל אמרת נכון, קודם כל לפני חודש ימים ההחלטה הזאת הייתה צריכה להיות מאושרת והיא לא אושרה עד היום. טוב שהיא אושרה היום, אבל האיחור הזה עולה לנו במחיר כבד של שיקום וחוסר ודאות. לפני מעל חודש ימים הממשלה בהחלטת ממשלה טלפונית קיצצה 1.2 מיליארד מההחלטה, בלי שאף אחד פצה פה. בשלב הזה הבנו שאנחנו נהיה חייבים להיות עם היד על הדופק ולשמור שהתקציבים שהממשלה עצמה יעדה לשיקום ופיתוח העוטף, אכן יגיעו.
ו?
והשבוע מגיעה החלטת ממשלה שמורידה עוד כ-5 מיליארד שקלים, מאשרת בעצם מתוך התקציב שהיא עצמה הגדירה לעצמה, שאותו היא מעוניינת לאשר לטובת המטרה הזאת, מאשרת מתוכם רק 14 מיליארד שקלים. ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה ומאוד מאוד דואגים.
אני שמעתי קודם את ראש הממשלה שמודיע על אותו מספר של 19 מיליארד שקלים, ואת אומרת רק 14 מיליארד. ממה אתם מודאגים? מה הבעיות שלכם?
קודם כל, 5 מיליארד שקלים הנוספים לא נמצאים בתחשיב כרגע. הם על הנייר, אבל הם תלויים בהחלטת ממשלה נוספת שתאשר אותם, שאף אחד לא אומר לנו אם ומתי תגיע, ואנחנו לא רואים סיבה למה לסמוך על זה שהיא כן תגיע. וחסרים דברים נוספים שאין בהחלטת הממשלה הזאת. למשל, יש חוק תקומה, שגם הוא היה אמור להגיע לאישור הממשלה בפברואר, הוא רק לאחרונה פורסם להערות ציבור, אבל הוא רחוק מלהגיע לקריאה שלישית ולהתנת...
שהוא חוק משמעותי, בואי תסבירי לנו מה המשמעות של החוק הזה.
החוק הזה בעצם מקים את כל הכלים שדרושים מבחינה חוקית כדי לשקם את החבל. הבולט שבהם הוא הקמת ועדת תכנון ייעודית לחבל עוטף עזה, כדי שכל הגורמים הרלוונטיים מבחינת חוקית, רגולטורית, תכנונית, כולם יהיו עם העיניים על המטרה, ונוכל בשנים הקרובות להזיז תהליכים מהר יותר ממצב הדברים הרגיל, מתוך הבנה של כולם שדרוש כאן באמת תשומת לב אחרת. אז הדבר הזה נמצא בחקיקה.
אוקיי, okay, עכשיו, עוד... רגע, עכשיו אני רוצה לשאול, נגיד החמישה מיליארד האלה, למה הם היו מיועדים מלכתחילה, או שעדיין לא עשיתם את החלוקה, ומי עלול להיפגע מהדבר הזה?
אז למעשה, החלטת הממשלה באופן מלאכותי מבחינתנו, מחולקת לתקציבי שיקום ותקציבי פיתוח. אנחנו בקהילות אומרים שהתקציבי פיתוח הם חלק מהשיקום. הממשלה הגדירה את החבל הזה כחבל שהיא רוצה להפוך אותו לחבל ארץ לדוגמה. היא רוצה לאפשר לאנשים לא לחזור למצב של השבעה באוקטובר, אלא לשפר את המצב משם. ולכן דרושים כאן תקציבים שיזניקו את החבל ארץ הזה קדימה, כדי לאפשר לאנשים לחזור הביתה, וכדי לאפשר לקהילות להשתקם ואפילו לצמוח. שמי שיושב אצלנו בפורום זה הנהלות היישובים, צריך להבין את זה.
על איזה יישובים אנחנו מדברים בעצם, איילה?
הנהלות של בארי, כפר עזה, ניר עוז, נחל עוז, כיסופים, נירים, חולית ונתיב העשרה.
אוקיי, אופקים שם, רגע, אופקים שם, יש עוד יישובים. אז מי לא נמצא שם והיה צריך להיות שם לפי...
קודם כל, צריך להגיד, בימי הראשונים של המנהלת היא נתנה את השם ליישובים האלה, את השם היישובים האדומים. היא נתנה את השם הזה מפני שהיו לפניה את הנתונים של הפגיעה בהרג, בהרס, בחטופים, בשריפה, בכל הפרמטרים, והיא ראתה שיש כאן פגיעה בסדר גודל אחר מיתר היישובים, ולכן היא דגלה את היישובים שיושבים בפורום מיתר היישובים. היישובים האלה בעצם מרכזים את עיקר הפגיעה, הם ספגו את הפגיעה הקשה ביותר בשבת השחורה. ויושבים שם המנהלים של הקהילות ואומרים מה דרוש להם על מנת להחזיר את הקהילות הביתה. ויש כל מיני דברים שלא מופיעים בהחלטת הממשלה. למשל, התייחסות לנושא של בתים מחוללים. הבתים המחוללים הם בתים שקרו בהם זוועות, אבל הקירות נותרו עומדים, ולכן הם לא ניזוקו ולא מוכרים כבתים להריסה.
כלומר, מה, אף אחד לא ידע בזה? אי אפשר לחיות בבית כזה. אי אפשר לחזור. ומי ישקם את זה?
אני מסכימה איתך.
התושבים שצריכים לבוא ולשקם את הבתים של עצמם?
אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לממשלה, צריך למצוא את הדרך לתת לנושאים האלה מענים, כי אנשים אומרים, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו רוצים לחזור לחיות עם הקהילות שלנו וללכת בשבילי הקיבוץ, אבל אנחנו רוצים לחזור למקום אחר, אנחנו לא רוצים לזהות...
זה מדהים מה שאת אומרת, יש קירות, יש קירות, כל הבית בפנים הרוס, אולי גם חלק מהקירות נפגע, אבל לא משקמים את זה. לא, נכון. לא מקבלים על זה כסף, זה מדהים.
נכון.
טוב.
ואנחנו רואים עוד דברים שלא מופיעים שם. למשל, אנחנו פנינו לממשלה וביקשנו שיהיה מסלול שייתן פיצוי לאנשים למה שהם עברו. בכל זאת, נפל דבר בישראל בשבעה באוקטובר, רק מבלי שהם יצטרכו לעבור בוועדות הנכות של הביטוח הלאומי, משום שלקרוא לחבל ארץ שלם, ללכת לוועדות הנכות ולהיות מוגדרים כנכים, כן. ישפיע באופן דרמטי על היכולת של חבל הארץ שלהם להשתקם ולהתקדם קדימה. ואנחנו רוצים שאנשים יקבלו מצד אחד את סל הכלים כדי לעשות את השיקום הזה. מצד שני, אנחנו לא רוצים להטיל את הקטם הזה.
אוקיי. ורוצים שאנשים, רוצים שאנשים יחזרו. טוב, אילה לונדר, מנכלית פורום הביתה, אנחנו עוד נמשיך ונעקוב, ונהיה איתך בקשר. תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. גם אייר קנדה מבטלת את הטיסות שלה לישראל עד יוני, הייתה אמורה לחדש את הטיסות מחר. אנחנו רוצים לבדוק מה המשמעויות של זה עבור הישראלים שטסים לשם. אורי סירקיס הוא מנכ״ל ישראל, שלום אורי.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום. אז קודם כל בוא נדבר על המשמעויות של הביטול הזה, כשעוד ועוד חברות מבטלות וישראלים לא יוכלו לנסוע לשם. מה זה עושה לחברות התעופה הישראליות? איפה זה מכביד עליכם?
זה פוגש אותנו, פחות מכביד, בעיקר פוגש אותנו עם ביקוש גבוה יותר, שמגיע במקרה הזה של אייר קנדה, בכל מיני יעדים באירופה, ששם לשם החברה ממשיכה לפעול, ויש לה טיסות המשך. אנחנו מקבלים פניות לטוס לאתונה, ומאתונה להמשיך להתחבר לאייר קנדה וכו'. אבל זה לפתרונות נקודתיים עבור קומץ אנשים, משום שבסופו של דבר הטיסות גם כך הן עמוסות, מלאות. אנחנו טסים בשיעורי תפוסה גבוהים יחסית, וברור שככל שיותר ויותר חברות מבטלות, אז המרחב תמרון והאפשרויות שעומדות בפני הטסים הולכות והן מצטמצמות.
שזה אומר מה בעצם?
שזה אומר שכמות האנשים שתוכל לטוס היא מוגבלת. החברות הישראליות מתגברות את לוח הטיסות שלהם, אבל גם הן הגיעו למיצוי. זה לא שאפשר להביא עוד ועוד מטוסים, זה לא שאפשר לייצר עוד ועוד טיסות, אבל היום כעבור כמעט 200 ימים, אנחנו חזרנו להפעיל את ששת המטוסים שלנו.
לא יאמן שזה 200 ימים. עכשיו תראה, כולם מדברים על המחירים הגבוהים, והיום מי שלא יכול להוציא סכומים אדירים, לא יכול לטוס, וגם בישראל תיירות הפנים היא בצרות גדולות. אתמול, שרת התחבורה, ואתה נמצא בפגישה הזאת איתה, מבקשת מכם, מנכלי חברות התעופה, לא להעלות מחירים. האם אתם נעניתם לבקשה שלה?
הסיפור הזה של המחירים הוא פחות רלוונטי לשווקים שאנחנו פועלים בהם. השווקים שאנחנו פועלים בהם זה הרשת האזורית, זה יהיה יוון, גיאורגיה, בולגריה וכו'. רמת המחירים שם היא באמת יותר גבוהה מאשר בשנה שעברה. אני מעריך שהממוצע הוא סדר גודל של 100 דולר, אבל כנגד צריך לזכור שעלויות הביטוח עלו והתקורות עלו והדלק עלה, והוצאות התפעול הן מאוד מאוד מכבידות. אני אתן רק דוגמה אחת, יש לנו שני מטוסים חכורים שהצוותים שלהם הם צוותים זרים, והם ביקשו שלא ללון בתל אביב כמו שהיה בשנה שעברה.
שזה אומר מה, אורי סירקיס, שאי אפשר לענות לבקשה של השרה?
קודם כל זה אומר מבחינתנו שכל יום בסוף היום המטוסים טסים ללארנקה, ובבוקר באים בטיסה מלארנקה. זה כמובן מוסיף עוד שעות טיסה ומעלה את המחירים וכו'.
כן.
אנחנו נענים לבקשת השרה, אנחנו גם בתפיסת העולם שלנו, אנחנו באמת לא מעלים את המחירים בצורה מוגזמת. צריך לזכור שכל שנה, בפסח, בלי קשר לאירוע הזה, אם מישהו מחפש או חיפש טיסה שלושה ימים לפני ליל הסדר, רוב הטיסות כבר מלאות, אנשים עושים תוכניות מראש, ובאופן טבעי, המקומות האחרונים נמכרים במחירים שהם יותר גבוהים מהממוצע.
מה משרד התחבורה יכול לעשות מעבר ל, אתה יודע, לדרוש מכם או לבקש לפחות לא לעלות מחירים? הרי אנחנו מבודדים בעולם, זה מצבנו, ויכול להיות שזה רק ילך ויתעצם, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו.
כדי לסייע במצוקה הזאת, צריך להסיר חסמים, חסמים רגולטוריים. עכשיו, מה זה חסמים רגולטוריים? למשל, לאפשר לנו לפעול מטרמינל אחד. פעילות מטרמינל אחד היא יעילה יותר, זולה יותר, מהירה יותר עבורנו, והיא מאפשרת לנו עם אותו ציוד לבצע עוד טיסות. זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה הקלות בתחום שעות הפעילות של נתב"ג. האלמנט השלישי שעלה בשיחה זה גמישות מצד הבטחת התעופה הישראלית, שגם היא נמצאת מאותגרת. יש כאן סיטואציה שטיסות ישראליות מאובטחות, ומי שמתקצב את זה זה משרד האוצר. משרד האוצר לא מתקצב את הפעילות הזאת בהתאם למצב הנוכחי. יש פה יותר טיסות, ויותר טיסות המשמעות היא שעלות ההבטחה גוברת, אבל מצד שני, אין התאמה.
אורי סירקיס, לסיום, באמת אני רוצה לשאול אותך, האם משרד התחבורה נכשל בטיפול שלו מול החברות הזרות?
לא, ממש לא. אני חושב שמשרד התחבורה, גם הפגישה אתמול, היא פגישה בהחלט מבורכת. צריך לזכור שהסיבה שהחברות הזרות מפסיקות לטוס, היא לא רק סיבה מסחרית גרידה. אלא יש פה גם עניינים נוספים. התעשייה כולה נמצאת כרגע במחסור בציוד, והאלמנטים האלה הוא משפיעים גם על איזי ג'ט, גם על חברות אחרות, גם על וויזר אגב, שטסה לכאן, אבל בעצימות שונה או נמוכה, באופן משמעותי ממה שהיה בתקופה המקבילה השתקן.
אוקיי, אז
אני אגב חושב שאיזי ג'ט זה לא המילה האחרונה, אני מעריך ש... עוד חברות תקבלנה החלטה או לצמצם פעילות או להפסיק פעילות.
טוב, קודם כל שיהיו טיסות בטוחות לכולם, לכל מי שטס. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו ועוד עדכון שמוסר כתבנו יואב איטיאל, כתבו על החיפה והצפון. למרכז הרפואי לגליל בנהריה הובאו 18 פצועים, מספר הפצועים כבר עלה, מהיישוב ורה בלרמשה שבגבול הצפון, רובם סובלים מפגיעות רסיסים. אחד הפצועים מוגדר אנוש, הוא הוכנס לחדר ניתוח, שניים במצב קשה, ארבעה בינוני, השאר קל. אלה הפרטים והעדכונים, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות דיווח תנועה עבורכם ולהמשיך. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מכירים את חלוקת סלי המזון לפסח, והשנה החג הזה הוא לא חג רגיל, ומצטרפות לקבוצות האלה שממילא מקבלות חלוקת שי או חבילות מזון כדי לשרוד את החג הזה איכשהו, גם מצטרפים מפונים מהצפון, מהדרום. אירן ויינטראוב, מנכ"ל ארגון לתת, שלום אירן.
שלום,
שלום. אתם עושים בדיקה בקרב מפונים גם מהצפון, גם מהדרום, ותכף נדבר על עוד קבוצות, ותמונת המצב שעולה היא לגמרי לגמרי לא פשוטה. תן לנו כמה מספרים, ערן.
כן, אנחנו עשינו באמת בדיקה בקרב מפונים במגדר מייצא, גם מהדרום וגם מהצפון. אנחנו רואים שלמעלה מ-45% מהמפונים חוששים להידרדר למצוקה כלכלית, מצבם של שני שליש, 66.5% וגם כ-60% מהילדים, מצבם הנפשי החמיר. הכנסתם של יותר משליש נפגע במידה רבה, וגם 30% מעידים שהם זקוקים לסיוע לפני חג הפסח.
אנחנו מדברים על מספרים, על מספרים אסטרונומיים, ואני מניחה שבדקתם מה המצב בקרב מפוני הצפון, שהם אולי במצב יותר קשה, לעומת מפוני הדרום, שחלקם כבר מסודרים פחות או יותר בכל מיני מקומות זמניים.
יש באמת הבדלים מעניינים בין הצפון לדרום, בקרב המפונים, שבאמת יש יותר שמצבם הנפשי החמיר, וגם נושאים של חרדה, וגם כאלה שיש 52% שמגדירים את מצבם הנפשי כעת כלא טוב, וזה גם טבעי, כי זה אוכלוסיות שעברו באמת את אירועי השביעי באוקטובר. לעומתם, באמת בקרב המפונים מהצפון, שעדיין רבים מהם נמצאים מחוץ לבתים, בתחושה קשה מאוד של תלישות, חלקם איבדו את הפרנסה שלהם, עסקים שנסגרו, אנשים שאיבדו את מקום העבודה, כי...
מה אתם עושים, אירן ויינטראוב, בשביל האנשים האלה?
גם אני אגיד שבאמת בצפון המצב, רואים שהמצב הכלכלי יותר קשה מאשר בדרום. באופן עקרוני, אנחנו מתמקדים בעיקר בסיוע פיזי, גם במזון מותאם ומוגבר לפי קהלי היעד, וגם במוצרי היגיינה, גם למי שבעיקר למפונים במלונות ובמקומות שנמצאים, חסרים להם גם מוצרי היגיינה. אנחנו גם ברגע שמערכת החינוך חזרה, נתנו ציוד לבית ספר בחורף, נתנו ציוד לחורף.
כלומר, אתם מגיעים עם חלוקת המזון והמוצרים הנוספים שאתה מדבר עליהם, לשם, נגיד לבתי המלון, למקומות שאנשים גרים בהם, עם בדירות סחורות וכו', נכון?
כן, אני אגיד שבאמת הנושא של המזון הוא בקרב המפונים, זה צורך שהוא יותר קטן, עכשיו לקראת פסח הוא יתגבר, בקרב המפונים יותר באמת מוצרים של היגיינה ודברים כיפיים נוספים. כן, צריך להגיד, ענת, שבאמת מבחינה כללית, גם בציבור הרחב, אנחנו, אפשר להגיד חצי שנה אחרי המלחמה, שבעצם המצב הכלכלי בישראל מחמיר, זה לא
הפתעה. חצי שנה בתוך המלחמה, הייתי מגדירה את זה.
כן, ודאי, בהחלט. אחרי שהמלחמה פרצה, כוונתי, חייבים לזכור שבמקביל למלחמה, במישור הביטחוני-מדיני, מתקיימת גם מלחמה בנושא הכלכלי-חברתי.
בהחלט.
עשרות אלפי משפחות שנכנסו למלחמה הזאת, שהם כבר עניים, נזקקים, באי ביטחון תזונתי, המצב שלהם מחמיר, ולצערי יש גם אלפי משפחות חדשות שנמצאות על סף העוני, שעלולות להיקלע למצוקה כלכלית, וגם בקרב המפונים, התחושה הזאת של התלישות, שלא יודעים מה יהיה, כולנו נמצאים בכאוס הרי, אבל מי שמקום העבודה שלו הלך, שהבית שלו, הקהילה, לא יודע איפה הוא יבנה את חייו, זאת מציאות שהיא מאוד מאוד קשה, ובהקשר הזה, תראי, רק אנחנו בלתת, גייסנו וחילקנו סיוע, גם לחיילים דרך אגב, למשפחות מפונים, למשפחות נזקקות, למשפחות ברשויות וכו', בשווי של יותר מ-50 מיליון שקל מאז תחילת המלחמה.
תגיד, סליחה, אפשר לשאול איפה הממשלה, איפה משרד הרווחה, הרי אנחנו מכירים את המצב שהם לא נותנים מי יודע כמה, אבל נדמה לי שקצת ירדו התקציבים האלה עכשיו.
כן, אז אני מודה לך על השאלה, אז באמת מתוך ה-50 מיליון שקל, הכל זה תרומות מהארץ ומהעולם, הרוב דרך אגב מישראל, חלק גם מחול, לא קיבלנו בארגוני הסיוע שקל אחד ממשלתי, לנושא של צרכים חיוניים בסיסיים, כמו למשל שהייתה בקורונה קופסת מלחמה, פה לא קיבלנו דבר ויותר מזה. גם שהתמיכות לעמותות שהן זהומות, גם פה אני אעשה השוואה, אנחנו חילקנו ב-2023 מזון ומוצרים בשווי של 277 מיליון שקל. כל התקציב הממשלתי לתמיכות לעמותות בנושא של סלי מזון זה 46 מיליון שקל, ולא רק שלא הגדילו את זה, אנחנו דרשנו להגדיל את זה ב-100 מיליון שח, לצערי גם הכינו על התמיכות הללו את הפלט שבתקציב המדינה, זאת אומרת עוד קיצוץ של 5%, פחות 2.5 מיליון שקלים בסך הכל הכללי, זאת אומרת שאנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שהצרכים גדלים באופן חד, באופן טבעי, גם בגלל השלכות המלחמה, יוקר המחיה, המצב הכלכלי, ומצד שני המשאבים הולכים לצערי וקטנים, כי צריך להבין גם, שהרבה גם בפילנטרופיה דרך אגב, מפנים את המשאבים, בצדק אולי, לצרכים חדשים ואקוטים מאוד שנולדו בעקבות המלחמה, כל הנושא של השיקום וקהילות שנפגעו וכו'. ואני שואל שאלה, אז מי ידאג לעניים? מי ידאג למי שנמצא במצוקה כל השנה? מי ידאג לאנשים שנמצאים במצוקה גם בחגים? מי ידאג למשפחות שנקלעות עכשיו למצוקה זמנית? ואולי יידרדרו גם לעוני בגלל שהגיעו את מקום העבודה שלהם. אנחנו נמצאים גם במצב חירום, בארגוני הסיוע, ולצערי, שוב ושוב אנחנו צריכים להסתמך גם על הציבור הרחב, גם על המגזר העסקי, גם על הפילנטרופיה, אבל יש לי איזושהי אופטימיות, כי אני חייב להאחז בה.
אנחנו חייבים לסיים, אז חצי משפט.
רק אז אני אגיד המשפט האחרון, שכן הערבות ההדדית והנתינה בחברה הישראלית תאפשר לנו בכל זאת לסייע, לתת מענה בחירום ובשגרה, בימי חול, וגם עכשיו לפני חג הפסח.
טוב שיש אנשים טובים.
מי שומע אותי ורוצה לתרום יכול גם לחיי כוכבית, 6833,
אוקיי.
מיתר של לתת כל תרומה יכולה לסייע, ויחד נעזור לכמה שיותר משפחות אוקיי. לשרוד בתקופה.
ערן ויינטראוב, מנכ"ל ארגון לתת, תודה רבה. תודה. גם אנחנו נקיים כאן משדר התרמה מיוחד מחר בין 2-4, ניסי משאל יהיה כאן עם עמותת חום, ואתם מוזמנים גם להקשיב, לצלצל ולתרום. פרסומות ובורסה. חזרנו, אנחנו לבורסה, כמו שהבטחנו, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלט שולר שחם. שלום ארז.
שלום,
שלום. אז הבורסה ככה בין אדום לירוק, בואו נתחיל מה המצב המדדים.
טוב, בהחלט יום תנודתי, עם כל החדשות שיוצאות בכל רגע נתון משפיעות על המצב רוח של השוק, ראינו עליות שערים אחרי זה ירידות, כרגע זה נסחר סביב האפס, וול סטריט פתחה בעליות שערים של בערך כחצי אחוז, שער הדולר ממשיך להתחזק בישראל, אנחנו ב-3.78 כמעט, בהחלט מושפע גם מכל האירועים הביטחוניים היום, ובכלל בשבוע האחרון, מאז התקיפה ביום במוצאי שבת של איראן, שניסה לתקוף את ישראל. לא ספק, היום השוק השבוע סוחר בעיקר את חוסר הוודאות והסיכונים הביטחוניים שיש פה.
אוקיי, ואני רוצה לסיום משפט על קרן המטבע שחותכת את תחזית הצמיחה של ישראל. זה סיפור, זה שוב...
זה סיפור. זה די צפוי, בכל זאת אנחנו נמצאים פה בתקופה מאוד מאוד מורכבת, גם מבחינת הכלכלה, יהיה לזה בסוף השלכות, גם על אזרח הקטן, ועל הצמיחה, והצריכה הפרטית, זה לא ספק, כל עוד אנחנו נמצאים בשגרה החדשה והלא סבירה הזאת, בסופו של דבר זה יחלחל לכלכלה, והצמיחה פה תיפגע. גם הם נמצאים בחוסר ודאות, איך ומתי זה הולך להסתיים, כן. ובאיזה צורה.
אוקיי, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, תודה רבה ארז.
תודה רבה.
תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ועוד מעט, אריה ואיתן קבל, מיד. חזרנו ל-20 שניות בשביל להיפרד, חברים, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור אחרי סתיו קורנס, בדיגיטל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון. תכף יהיו כאן אריה אלדד ואיתן קבל, חברים יקרים, מחר ליאת רון והרי מליניאק. שלום אריה.
שלום ענק.
ויש לך פה את איתן חברינו?
כן, אני רואה אותו.
אני מנופף לך.
עכשיו אני ממש רואה אותו. 100%. אותי תוציאו, עכשיו איתן, והוא השוטר הטוב, והוא יתחיל ואני הולך לשמוע באוטו.
נכון, תודה רבה, נעת נסיעה טובה.